שלום וברכה. אנחנו מתחילים להתכונן לראש השנה. אז בעזרת השם, אנחנו נלמד היום איך נכתבים בספר החיים. נתחיל מגמרא ידועה שמדברת על דין בראש השנה. אומרת הגמרא, אצלכם זה מקור מספר אחת, כך. אמר רבי קורספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחת של רשעים גמורים, אחת של צדיקים גמורים, ואחת של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים נחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים נחתמים לאלתר למיטה, בינונים תלויים ועומדים. מראש השנה ועד יום הכיפורים, זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. זאת אומרת, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאפיין כל צורת החשיבה יהודית, שיש כזה דבר שנקרא שכר ועונש. זה אחד העקרונות של כל היהדות, כמו שהרמב"ם אומר, אחד מ-13 עקרונות, שכר ועונש. אצל רב יוסף אלבו, בספר העיקרים, הוא אפילו אומר שיש סך הכל שלושה עיקרים, לא ה-13, שלושה, ואחד מהם שכר ועונש. אבל אני חושב שמושג הזה, רעיון של שכר העונש, ועונש צריך בירור וצריכים העמקה, כמו כל דבר שיש ביהדות. כי אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו יודעים, הנה ברור, זה נאמר כך וככה, אבל באמת זה לא פשוט. נתחיל מזה ש... האם זה באמת שכר ועונש, מה שפה כתוב, אז יוצא לפי גמרא הזאת שצדיק אף פעם לא יכול למות, כי הוא כל שנה נכתב לחיים, אז מתי הוא מסכן ימות? זה נגזר עליו מאסר עולם, בעולם הזה. אז ודאי שזה לא כפשוטו פה, לא מדובר פה על חיים פיזיים, וגם רשע אף פעם לא יכול לעבור שנה, כן? זאת אומרת, יחד עם נסראללה והיטלר וסינוארים, כולם שם, אבו עבדין, כולם היו יכולים להיות רשעים רק שנה אחת. כי אם הם שנה שעברה גם היו רשעים, אז איך הם ראו את השנה? לא, ברור שזה לא כוונה, אלא הצדיקים במיטתם קרויים חיים, רשעים בחייהם נקראים מתים. ברור שזה מדובר על הדברים רוחניים. אבל דבר נוסף, מה שצריכים לשים כאן לב, זה שלא כתוב כאן מי כותב את הצדיקים בספר החיים ואת הרשעים בספר המתים. כתוב נכתבין ונכתמין. לכאורה, ברור מי כותב, הריבונו של עולם, או בית דין של מעלה, או מטיבתא דרכיא, יש הרבה אפשרות לקרוא לזה, מי כותב. אבל באים חכמינו ואומרים לנו, לא, לא, אל תחשוב שזה קדוש ברוך הוא כותב את האדם ועושה לו את כל הדברים הללו. זו חשיבה לא נכונה. למה זאת חשיבה לא נכונה? בגלל שאם ריבונו של עולם הוא זה שנותן לנו שכר ועונש, אז אנחנו נמצאים במין מצב שאנחנו לא רוצים להיות אנשים טובים באמת, אלא אנחנו רוצים לשכנע את קדוש ברוך הוא שהוא לא ייתן לנו עונש, או לרצות אותו כשהוא ייתן לנו פרס. זה לא קשור למה שאני עושה פה במציאות וכל זה, אלא זה, אני רק צריך להתחנף יפה, ולבקש, ולבכות, ובעצם זה לא דבר שתלוי בי, אלא זה תלוי בו. ואם זה תלוי בו, אז אני לא קרוי להיות אדם טוב. אנחנו מניחים שזה להיות אדם טוב, זה גם למצוא חן בעיני השם, אבל המטרה היא לקבל שכר, לא לעשות טוב, לא לעזור למישהו, לקבל שכר, או להימנע מעונש. לכן, באים חכמי ישראל ואומרים לנו, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עונשים, או נותן לנו פרסים, על ההתנהגות הטובה, אלא הוא בחסדו הגדול ברא את העולם בצורה כזאת שהעולם מגיב על מעשי ידיו האדם. כמו שזה קורה במציאות הפיזיקלית, כך זה קורה גם במציאות הפסיכולוגית או חברתית סוציאלית. ההבדל הוא רק שבמציאות הפיזיקלית, בדרך כלל, לא, גם לא תמיד, אבל הרבה פעמים, אנחנו רואים תוצאה, סיבה ותוצאה, מיד על המקום, ובמציאות פסיכולוגית או סוציאלית, אנחנו לא רואים תגובה מיד על המקום. אדם שהוא עוזב את האבן, אבן מיד נופלת למטה, הוא מפעיל את החוקיות של עולם הפיזיקלי, אבל אדם שהוא משקר, הוא לא מיד רואה תוצאות. זאת, אנשים לא תמיד מגיבים עליו באופן ישיר, אלא זה לוקח זמן עד שהוא קולט תוצאות. ככה זה גם בעולם הרוחני. חוקיות פועלת, הכל עובד, רק ויש סיבה ותוצאה, אבל לא באופן ישיר, לא באופן מיידי. אבל זה כן, זה עובד בצורה טבעית. השם ברא את העולם, שהעולם מגיב על מעשינו. מצוות או עבירות. לא השם מגיב, אלא מציאות מגיבה. כמו שאם אני עוזב את הכוס, החוקיות תגרום לזה ליפול. מה זה חוקיות? ודאי שזה רצון השם. אבל הוא לא בנוי באופן ישיר, אלא באופן אמצעי, שזה חוקיות. אומר על זה רב מנחם ריקנאטי לפני 700 שנה, אחד מראשונים שחי באיטליה, אומר ככה, אל יעלה בדעתך כי העונשים הכתובים בתורה הם כמו המעניש את האדם על עברו על מצוות המלך. לא כן. רק כן דבר טבעי ממש. כי המבטל ממצוות התורה, אותו הטוב שהיה נשפע בסיבת עשייתה, הוא נמנע. כדמיון, מי שאינו זורע שדהו ואינו קוצר, וכמי שאינו לובש בגדיו, שגופו מתקרר, וכמו שטבע האש לחמם, וטבע המים להרטיב, והלחם להסביע, כך טבע כל מצווה ומצווה לעשות אותם הטובות שנאמר בה, או אותן העונשים שנאמרו בביטולה. מי הראשונים של רב ריקנאטי, וזה מגיע עד, וגם בתקופה של לפני 200 שנה חי, 150 שנה חי, נציב מוולוז'ין, אומר אותו עיקרון, מקור 2א, יש לדעת ששכר ועונש של המצוות אינם כגזירת מלך, שתלוי בדעתו ורצונו. בכל שעה לעשות כמו שליבו חפץ, אלא כדבר הרופא, המזהיר על האדם ממאכלים אלו שיזיקו, ושאין הדבר תלוי ברצונו של הרופא, כוונה, אלא, או של החולה גם כן, אלא מודיע מה שנעשה בבריאות הטבע, בבריאת הטבע. זה העיקרון. זהו. אז זה כמו שאמרנו את זה קודם, אם אתה לא מבין את העיקרון הזה, אז אתה עלול להעביר אחריות על החיים שלך, על הקדוש ברוך הוא. כדברי שלמה המלך, בספר משלי, איוולת אדם תסלב דרכו, ועל השם תזק ליבו. זאת אומרת, הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה? למה? אני הייתי כל כך בסדר, לא עשיתי כלום. השם, למה? השאלה מפורסמת, זו שאלה מאוד ידועה. על מה זה מגיע לי? זה לא צודק. אתם מבינים? וכשאתה מבין את העיקרון, אז אתה לא חושב שהקדוש ברוך הוא עשה לך משהו, אלא אתה לוקח אחריות על החיים שלך, בידיים שלך, ואתה מבין שזה הכל תלוי בך, כמו ש... זה גם ה... זה גם, אפשר להגיד, מין כזה גישה גם בזמן התפילה. אדם שהוא לא מבין את העיקרון הזה, אז הוא יושב בבית הכנסת בראש השנה ומתפלל להשם שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו בספרן של צדיקים ושל והתמימים. אבינו מלכנו כתבנו בספר צדיקים ותמימים. אבל מה הוא עושה שם בספר הזה? הוא לא צדיק ותמים. והוא יהיה כתוב בספר צדיקים ותמימים, אז זה כמו שאדם שיבקש שהשם יכתוב אותו בספרן של מהנדסי בניין. אוקיי? ועכשיו מביאים לך את הסרטוטים, וממין אנחנו צריכים פה גשר, מרחוב לרחוב. אתה יכול לבדוק? לא, תהפוך את הדפים, אתה מחזיק אותם לא נכון. הפוך. אותו דבר גם פה, אותו עיקרון. אנחנו משתדלים, במקום לפנות להשם שהוא ישנה משהו, אנחנו לוקחים אחריות על עצמנו. כן? כן. זה טוב מאוד. אם זאת הכוונה, זה טוב מאוד. שאתה תצליח לעבוד, אז תעבוד. זה הכוונה. שאני יעבוד, וכתוצאה מזה אני אכתב בספר צדיקים ותמימים. זה נכון שכתוב את זה בלשון כזאת שזה מבלבל, שזה כאילו אתה פונה להשם שהוא יעשה משהו. שהוא ישתנה, שהוא יפעל. זה נכון, ככה זה כתוב. אבל, כמו שכל דבר אחר, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, אומר שם רבי ירמיה, רבי זר, אומר שם רבי ירמיה, המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. זאת אומרת, אם אתה לא מבין תוכן של התפילה, אתה חושב שה... הנה, כתוב, אבל אנחנו שום דבר לא מתייחסים בתורה למשהו שהוא כך כתוב, כי כך כתוב שקדוש ברוך הוא אש, פסוק מפורש, שהוא אש אוכלה, והוא אש אוכלה, כך כתוב. אז מה, קדוש ברוך הוא אש? לא, אלא אנחנו מבינים שאנחנו צריכים ללמוד תורה על ידי מפרשים, מפרשי התורה, חז"ל, מה הם מסבירים. והם אומרים שלא, אל תלמד את זה ככה, זאת לא כוונה. למשל, אנחנו יודעים שבזמן תקופה שם בנוח, תקופת נוח, הבריות, כל העולם, גם בני אדם וגם בעלי חיים, כולם השחיתו את דרכם, וכולם עשו שם דברים נוראים, ובגלל שמלאה ארץ חמאס, קדוש ברוך הוא עשה להם מבול, והרג את כולם שם, והציל רק את נוח. זאת הבנה פשוטה, כאילו, כך כתוב. אבל אומרים מפרשים, שלא, זה לא ככה. אלא, כיוון שבני אדם חטאו, ועשו הרבה דברים רעים, הם פגעו ביסודות של העולם. פגעו בהשתות של המציאות. וכשפוגעים ביסודות, אז השמיים נופלים עליהם, כביכול, כן? שגם את זה לא הבינו את זה בצורה פשטנית. זאת אומרת, זה לא השם שעשה להם מבול, אלא הם עשו לעצמם מבול. הם פגעו ביסודות, זה גורם להופעה, לתגובה של המציאות על המעשים שלהם, ולכן ירד מבול. הרב קוק אומר שההבנה הזאת, המחשבה שעכשיו מה שאמרתי לכם, זה לא סתם דעה, זה לא, כאילו, יש הרבה מחשבות, דעות, רעיונות, שנייה, כן. יש כל מיני אמירות, לא. הרב קוק אומר שמה שעכשיו אמרתי לכם בעל פה, זה אחד היסודות הגדולים ביותר של כל היהדות. רגע, כן? זה לא, אתם יודעים, הרעיון הזה הוא יסוד של אמונת ישראל. אומר על זה הרב במקור, איזה מקור? כן, 3. תורת ישראל מבארת איך קיום העולם והמוסר האנושי הם תלויים זה בזה. זאת היא עיקר דת אלוהים ישראלית. זה ביטוי לא פשוט. עיקר דת אלוקים ישראלית. זה דבר... אין, לא תמצאו את זה בהרבה מקומות בעולם, אמירות כאלה. זה עיקר דת ישראלית. חטא האדם, קלקל בכללו את מוסרו, עד שמילא הארץ חמאס, השחית את דרכו, הראה את יצר המחשבות ליבו, העולם מתקומם עליו, יורד מבול ומוחה את היקום כולו.
איך זה, לפי
ההבנה
הזאת, איך מבינים את הפריט שאלוהים קראת עם נוח שלא יהיה את המבול?
נכון, יפה, שאלה טובה. אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שינה מציאות אז בצורה כזאת, שאדם לא יכול יותר לדרדר ולהגיע למדרגה כל כך נמוכה, כמו שהיה קודם, שהיו בעלי חיים מזדווגים זה בזה, והיו נולדים מהם כל מיני מפלצות. היום זה גם אם הם ירצו, הם לא יכולים לעשות את זה. אז אנחנו יודעים שיש איזשהו גבול שמתחתיו זה לא יקרה.
זה לא שהקדוש ברוך הוא שינה את
יכולת של אדם.
היכולת של הבריאה של היצור.
נכון.
אבל הרב, זה נותן תחושה שאתה אומר כמו קיר.
כן.
אם אני לא, אם אני לא יכול לשכנע את בעל הבית, אני אומר כמו קיר.
לא, אתה עומד מול מראה. זה קיר אחר. אתם מבינים, זה כשאדם לא מבין את העיקרון הזה, אז הוא לא לוקח אחריות על החיים שלו, על עצמו. הוא מעביר את האחריות לריבונו של עולם. וזה כל מיני כאלה מירות, שם על הביטחון בהשם, שההוא יעשה, ואדם לא צריך לעשות כלום, ועוד ועוד כל מיני, כל מיני גישה כזאת, שהיא בעצם הופכת את האדם להיות פסיבי. זה, מה אני יכול לעשות? זה השם, הקדוש ברוך הוא לא שולח לי את העבודה הטובה, את הזיווג מגון, את הילד שם ופוריות ועוד כל מיני עניינים כאלה. מה זה, איך זה קשור אליי? זה לא אני, זה השם. לכן זה הוא נקרא השם, כן? הוא תמיד השם. בכל דבר. אז לא, אנחנו לומדים לקחת אחריות על החיים שלנו. זאת המשמעות של הכתיבה בספר החיים. זה, כשלא מבינים את זה, אז זה מין דבר כזה שהוא, שאנחנו כאילו מדרדרים לסכנה של עבודה זרה. המשפט, כאילו הביטוי מפורסם, שהכל מאת השם, כן? הכל משמיים, הכל הקדוש ברוך הוא עושה. זה משפט אלילי, קלאסי. הכל משמיים זה רק עבודה זרה, אומרים כזה דבר. ביהדות אין את זה. כמו, זה יש כזה שיטה כזאת בפילוסופיה, גם פילוסופיה, גם עבודה זרה, זה נקרא פטליזם. אצל עובדי עבודה זרה, אצלם הגורל הוא עיוור. הביטוי שאנחנו אומרים את זה הרבה בחיים שלנו, גורל העיוור, זה לא סתם הביטוי, כן? יש במיתולוגיה היוונית, שם יש דמות כזאת, מוירה, שזה גורל, והוא באמת עיוור. והוא עושה את החיים של בני אדם, וטובע את החיים שלהם, וכל מיני דברים מתרחשים. למה? ככה. ככה יצא? ככה, כן, הוא עיוור. הוא עושה את זה כי ככה. יש סיפור מפורסם, כולם בטח שמעו את זה, זה נקרא אדיפוס, מלך אדיפוס, מיתולוגיה היוונית, שאחר כך סופוקלס הפך את זה למחזה, שזה מחזה, יש שם, זה כאילו סדרה של מחזות על אדיפוס. אז המחזה הקלאסי, שאחר כך פרויד לקח את זה לביטוי כזה, תסביך אדיפוס, זה היה על מלך, שנולד לו ילד, ובא אליו מעין נביא כזה שלהם שם, ואומר לו, הילד הזה הוא יהרוג אותך, והתחתן עם אשתך, עם אמא שלו. אז נורא והיום, אז מה צריך לעשות? להרוג את הילד, למנוע את הרוע הגזירה, כן? אז הוא שולח, הוא לא רצה במועדיו להרוג את הבן שלו, אז הוא נותן לחייל שם שהוא יעשה את זה. וחייל יוצא, ונחמרו הרחמיו על הילד, והוא רואה שם, רואה צון עובר. עכשיו זה מיתולוגיה, לא במחזה. עובר שם, רואה צון. הוא שואל את רואה צון, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני הולך לקצה עולם, לארץ רחוקה, שם תדעה עם הצון. הוא אומר, קח איתך את התינוק הזה. הוא אומר, בשביל מה? הוא אומר, הוא יעזור לך שם עם הגידול צון. טוב, הוא לקח. והלך איתו לארץ רחוקה, ושם בארץ הזאת היו שם גם מלך ומלכה, שהם רואים זקן, ויש לו תינוק, אז הם שאלו אותו, מאיפה זה, בן שלך, מי זה? הוא סיפר להם, הם אמרו, תמכור לנו אותו. טוב, מוכר אותו, להם. ולהם לא יהיו ילדים. אז הם יגדלים אותו בתור ילד שלהם. כשהוא גדל, בא אליו נביא אחר, שם מקום אחר, ואומר לו, אתה תהרוג את אבא שלך, תתחתן עם אמא שלך, והוא מנסה לברוח מהגזירה של האלים, ובורח כקצה עולם לארץ רחוקה. אז ככה הוא מגיע לארץ שלו, ושם שם הם מלך, ליוס קוראים לו, הוא חושב שזה מין חיה כזאת, כי הוא היה כל הזמן בדרכים, נודד בדרכים, אז הוא רצה לתפוס אותו, והאדיפוס היה מאוד חזק, נתן לו מכה והרג אותו על המקום. וברח. ואחרי זמן מה הוא הגיע לעיר שמולדתו, ושם יש ספינקס, יש שם מין חיה כזאת של חצי אריה, חצי משהו כזה, שהוא שם אוכל אנשים, אז הוא הורג אותו, מציל את העיר, הם אומרים, אתה רוצה אולי להיות מלך שלנו? הוא אומר, כן, כן, אני רוצה להיות מלך שלכם. אז הם אומרים, אמנם יש פה כבר מלכה, בשביל להיות מלך אתה צריך להתחתן איתה, היא קצת מבוגרת ממך, אבל לא נורא, היא עדיין. אז הוא אומר, טוב, בסדר, הוא מתחתן איתה, נולדים לילדים, מגיע שם נביא, אומר, אחים שלך, בנים שלך, בנים שלך, אחים שלך, אוי, 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 אז הוא עוקר לעצמו את העיניים, כדי לא לראות את העולם הרע הזה, וזה גורל העיוור, והוא עיוור, והוא נודד בדרכים, מבקש נדבות. עבודה זרה, קלאסית. אין ביהדות דעה כזאת. אף אחד לא חושב שהכל משמיים. זה אנשים מדברים כי הם רגילים, מושפעים. בני עדות המזרח הושפעו מאוד מאוד מהערבים של מכתוב, זה מכתוב, הכל מכתוב. ובני אשכנז הושפעו מהפילוסופים ומהמחשבות של הפטליזם וזה. שניהם שטויות, כן? סליחה, עוד פעם ש? כן, ודאי, כי זה לא תלוי בך. יש דברים שלא לא תלויים. אבל מה שאומרת אומרת המשנה, הכל בידי שמיים, חוץ מבחירה חופשית, יראת שמיים, מסביר את זה חתם סופר, בחירה חופשית שלך. אז ואנחנו שם, כל היהדות מלאה באמירות כאלה שם, כל הדוגמאות שם עם המלך חזקיהו שהיה חולה, ואפילו נביא אצלנו, בא נביא, ישעיהו, בא למלך ואומר לו, מת אתה ולא תחיה. אתם זוכרים את הגמרא הזאת? מת ולא תחיה, נביא אומר, נו, זה ברור שזה, שאין מה לעשות. אומר, לא. לא, זה לא ככה, מקובלני בית אבי אבא, שזה מי זה בית אבי אבא? דוד המלך, כן? חרב חדל על הצוואר, לא, 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 אפשר לבטל, אפשר לשנות את הגזירה, זה בידי אדם. לא, אין לנו מכתוב. וכל מיני אמירות של הקדוש ברוך הוא גוזר, צדיק מבטל, זה הכל, זה גמרות, זה דברים שהם ידועים. למה אנחנו כל כך חשוב לנו, למה אנשים כל כך נתפסים על האמירות הללו שהכל משמיים, כל כך דביקים בתפיסות, האליליות הללו. נכון. נכון, נכון. זה דבר שיש תופעה כזאת בביולוגיה, שנקרא הומיאוסטזיס. הומיאוסטזיס זה מערכת ששומרת על המנגנון ששומר על יציבות המערכת. זאת אומרת, כמו ויסות חום הגוף של האדם. הוא יכול לעמוד במינוס 50 מעלות, או פלוס 50 מעלות בחום, עדיין חום הגוף שלו, כל עוד שהוא חי, הוא יהיה ב-36.6 או 7, תלוי איפה מודדים. מה גורם לו להיות אותו? זה הומיאוסטזיס. אז כזה הומיאוסטזיס יש לנו מבחינה נפשית. אנחנו לא אוהבים להשתנות. אנחנו רוצים שבוס שלנו ישתנה, שילדים יחזרו בתשובה ויתנהגו יפה לאבא, שאשתי תבין שהיא טועה ותדדה. אנחנו רוצים שכולם ישתנו. הומיאוסטזיס לא נותן להשתנות. הוא מונע מאיתנו. וככה זה גם קדוש ברוך הוא ישתנה. הוא גוזר גזירה, ואנחנו אומרים לו, אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דיננו. מה איתי? לא, אתה. תחזור בתשובה ותקרא רוע גזר דיננו. אם כתבת דברים לא טובים, אז בבקשה, תשתנה. אתם מבינים איזה שטות, איזה טעות זאת. אז לכן באה תורה ואומרת לנו שלא, זה לא ככה. זה לא מה שאתה חשבת. אתה צריך לקחת על עצמך אחריות על החיים. זה שלב ראשון, אחריות. כל מה שקורה לך לטוב ולמוטב, אחריות. זאת המשמעות של תשובה. יסוד, מה זה תשובה? זה שאני מבין שאני אחראי. אומר על זה רב קוק, תסתכלו מקור 5א. אחד מיסודות של תשובה במחשבתו של האדם היא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. זה יסוד. שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם, ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועצם יכולתו של סדר חיה ומעשה. ולמה זה כל כך, למה כל כך זה משמעותי לנו דבר הזה? בגלל שבעצם אם אתה לא מבין את העיקרון הזה, כל מה שעכשיו דיברנו, אם אתה לא מבין את זה, יש אבא אמינה שיש קדוש ברוך הוא בשמיים. מין אבא כזה, מישהו מנהל, מלך כזה, שהוא מפעיל אותנו ומזיז אותנו כמו בובות כאלה. ואתה צריך לציית מה שזה בדבר הכי טוב. אבל באמת, החז"ל אומרים, כשאתה לוקח אחריות על עצמך, אחריות על החיים שלך, גם על העולם כולו, על כל, לוקח אחריות, אז אתה מופיע פה בתור שותף של קדוש ברוך הוא. כי אם הכל מלך כותב אותך, נותן לך, מעניש אותך, מצ'פר אותך, אז אתה בובה שלו, או ילד קטן שלו. אבל הנטייה שלנו זה להיות שותפים של קדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להיות טובים. אנחנו רוצים שהעולם יהיה טוב. לא בגלל שאם לא טוב, אז אני אקבל אחר כך מחלות. לא. אני רוצה באמת שיהיה עולם טוב ושלא יהיה רע. לא בגלל שאני מפחד מהעונש, שאם אתם לא תעשו כך וכך, אז עכשיו יבוא חמאס, והם יעשו לכם פה מלחמות. לא. אנחנו רוצים להיות קשר טוב בין אנשים, בחברה שלנו, לאהוב אנשים אחרים, יהודים אחרים, להיות בקשר. לא צריכים מקל של חמאס. רוצים את זה מעצמנו. כן, מה רוצים?
יש לו שתי בחירות, ואני מנסה לבחור יותר טוב, לפעמים הוא טועה, ואז הוא משתפר. בעצם, הוא בעצם בוחר, תמיד יש לו את הטבע לבחור את הטוב. איפה נכנס פה הבחירה החופשית, הוא רק שהוא טועה, הוא מבין, ואז הוא עוזר, אז תמיד רק משתדל לעשות טוב, איפה יש פה בחירה חופשית.
כן, הבחירה החופשית אצל צדיקים גדולים זה בין טוב לעוד יותר טוב. נכון, נכון. אז זה, אז הרצון הזה, זאת אומרת, היכולת שלו להעדיף מצב יותר טוב ממה שהוא סתם טוב, זה דבר שהוא דורש ממנו מאמץ רוחני, נפשי. כי בדרך כלל, הפחות טוב, הוא גם טוב, הוא יותר חזק מושך מהרק טוב, הטוב הגדול, הטוב העליון. יש לנו רצון לפסיביות, אז הפסיביות היא מאפשרת לך להיות מה שאתה, בלי לצאת מהכלים, בלי להשתולל, בלי להשתגע. בסדר, אתה אדם טוב, סך הכל אתה בסדר, אתה לא גונב, לא מחלל שבת, לא, זה בסדר. ואז יש סכנה שהוא נתקע בלהיות לא מזיק, טוב. טוב בלבד. אז כמו שגמרא אומרת, המשנה, כן? אומרת, 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם. לא, כל הזמן יש לו בחירה. פשוט הקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם במצב שפה הוא צריך לקבל החלטות קשות, לא פשוטות. זה אברהם אבינו, זה החלטות קשות עברו לו, כן? משהו התנסה. זה דו-שיח כזה בין השם ובין הצדיק. וגם בינינו, בחיים שלנו, על ידי חיים, אנחנו נמצאים בדו-שיח. אדם לא כזה שכן, מה שהשם אומר, אנחנו זה, לא. בעצם, חז"ל אומרים שעצם עובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל מה הוא ברא את העולם? מטרת הבריאת העולם, מה היה? לברוא לקדוש ברוך הוא, לברוא את העולם שהוא יאפשר לאדם להיות שותף לריבונו של עולם. לא צייתן, זה לא עניין. כמובן, אנחנו רוצים לציית, לקיים מצוות השם, ברור, אבל לא בשביל לציית. אנחנו פשוט יודעים שזאת הדרך טובה ביותר להיות שותף להשם. כמו שאומרת אצלכם המדרש. מקור 4. מתחילת בריאתו של עולם, נתבע הקדוש ברוך הוא לעשות לו שותפות בתחתונים, בעולמות התחתונים כוונה. זה בעצם העניין. כן. אני חושב שלא כתוב גמור, זה פשוט, בדרך כלל אנשים ככה מצטטים, אבל לא כתוב גמור, צדיק.
לדעת האומרים שדעת תתאר, כאילו הכל מהקדוש ברוך הוא, מספיק התרגשות ביום הכיפורים, אני מספיק אתרגש ויזים דמעות, ואופ, הנה אתה צדיק. כשאתה אומר שאני ניצב מול מראה, אני צריך לשנות הרגלים של 20 שנה אחורה. אני מוכן לקבל את הרעיון הזה, רק אל תגיד לי שזה קל, שהתשובה קלה. כי התשובה לא קלה, אני צריך עכשיו לשנות הרגל. התשובה קלה, זה לא קל.
לא, הכוונה קלה זה שגם הרהור תשובה, גם הוא, וזה קל, כן, הרהור תשובה זה קל, נכון? גם הרהור תשובה, גם הוא פועל. אבל מהרהור ועד תשובה גמורה, כמו שרמב״ם קורא לזה, אז יש לזה דרך רחוקה, כן? אז כשרב אומר קלה, הכוונה היא זה שזה, זה הסבר אחד, יש הסבר אחר. שהתשובה קלה, זה הכוונה היא שהיא מאוד מאוד מתאימה לנפש שלנו. זה שקשה לנו לעשות את זה, וזה לא אנחנו באמת, זה גוף שלנו, תקופה שלנו, המשקל עודף שלנו, זה מה שמפריע לנו. אבל קלה זה מתאים לנו. אז על זה מדובר, שקלה, מתאימה. לא קשה, לא, נכון, אני אומר, אז... לא, אבל שאלה הייתה, מה הרב קוק מתכוון שאומר שהתשובה היא קלה? אז היא קלה, כן? תשובה קלה, מתאימה. אבל למה קשה? קשה, כי בעל שאנחנו, יש לנו הומיאוסטזיס, שהוא לא אוהב שאנחנו נשתנה, לא רוצה, לא רוצים להשתנות. זה מערכת. לכן, כדי שאנחנו נבין את כל הדבר הזה, אז באים חכמינו, המוראים, והם אומרים, זה נכון שכתוב שאדם נידון בראש השנה, ועל זה הם לא מתווכחים, אבל חוץ מזה שהוא נידון בראש השנה, הוא גם נידון כל יום. ולא רק כל יום, כמו שאומר רבי יוסי, אלא גם כל רגע. כמו שאומר רבי נתן. כלומר, איך מערכת הזאת עובדת? בראש השנה נגזר על אדם שיקרה כך וכך, דבר מסוים. נגיד, שהוא יזכה בטוטו, הוא ימצא לעצמו עבודה קלה, או קלה, קלה, הוא ימצא לעצמו משהו. ואז מגיע הזמן שהוא צריך אכן לזכות בטוטו, או אכן להתארס או וכולי, ואז שוב יש עליו ראש השנה, שוב היום הזה. זאת אומרת, בראש השנה נגזר שבתדוו בחשבן אתה תזכה בטוטו. הרלה תתקשר אליך בתדוו בחשבן, באמת, פעם... יש לי שם תלמידה שהתקשרה, קראו לה הראלה, התקשרה שלום, מדברת הראלה. אמרתי, אין סיכוי, אני לא ממלא את אוטו, את טעית במספר. אומרת, לא, לא, אני לא, אני מדרשת הרובע. טוב, בסדר. כן. אז נגזר שבתי דבב בחשבן אתה תזכה. ואז מגיע תדבב בחשבן, אבל בינתיים יום לפני כן מישהו ביקש ממך, שמע, אולי אתה יכול לעזור לי, הלוואה, אתה יכול לעשות, לא, לא, סליחה, אדוני, סליחה, אדוני, כן? לא, לא. ואז בשמיים אומרים ביום הזה, לא, לא מגיע לו. נכון, הוא היה בסדר עד עכשיו, אבל עכשיו לא, לא מגיע לו. או אולי כן. אומרים כן, כן, הוא בסדר, הוא היה טוב, ביום הזה יש שוב דיון עליו. דיון חוזר, מה שנקרא. ואז עד שהכדור האחרון שם נופל לו שם בטוף, פתאום רגע לפני כן הוא עוד פעם עושה איזושהי שטות. ואז גם רגע לפני דין משתנה והוא מקבל דין אחר. והוא לא יזכה. או להפך, נגזר שהוא לא יזכה, והוא כן יזכה. מה שאני, לא יודע, אני לפעמים חושב על הגמרא הזאת, קרה לי כמה פעמים, לצערי הרב, בסייעת דשמיא, שהייתה, כמעט הייתה לי תאונת דרכים. זאת אומרת, אני יצאתי שם, זה, הסתכלתי, חשבתי שאין אוטו, נסעתי, ופתאום הוא בא, לא יודע מאיפה הוא יצא, פתאום, וברגע האחרון זה עבר. אז אני חשבתי מיד, על מה אני חשבתי רגע לפני? כי יכול להיות שזה היה בית דין למעלה, שדנו אותי לפי שדתו של רבי נתן. רבי נתן אומר, כל רגע יש עליך דין, כל רגע. וכשהוא מפספס אותך, ברגע האחרון, יכול להיות שלפני כן, אתה הררת תשובה. עשית משהו, החלטת שאתה כן תלך, שאתה נהיה תפילין, אתה כן תיתן זקה, אתה כן תעשה זה. ואז הוא פיסס אותך בסנטימטרים. אומרת על זה גמרא, אצלכם זה נמצא ב... מה? כן, בדיוק, נכון, דוגמה טובה. קליע של טראמפ, הוא דיבר, חשב אולי, אני כן יעזור לישראל, הסתובב. תסתכלו אצלכם, זה נמצא במקור 6. אומרת הגמרא, הכל נדונים בראש השנה, וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הכל נדונים בראש השנה, וגזר דין שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נידונים על המים, ואדם נידון בראש השנה, וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. זאת אומרת, בנקודה, ביחס לאדם, רבי מאיר ורבי יהודה באותה דעה. רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום, שנאמר ותפקידנו לבקרים, רבי נתן אומר, אדם נידון בכל שעה, שנאמר, לרגעים תבחננו. בכל שעה, זו כוונה, זו שעה אסטרונומית שאנחנו מדברים עליה. כל הזמן, כל רגע. אז איפה פה נחתם, נכתב ונחתם? איפה פה אותו דין שראינו שדבריו של רבי קורס פדאי בשם רבי יוחנן? אלא מה שקורה בראש השנה זה שנכתב ונכתם לך כלים הכי מתאימים שאתה יכול לרגע הכי עליון שלך. נותנים לנו 30 יום להתכונן לרגע הגדול הזה, לראש השנה. כל חודש אלול, אתה מבקש שם, אתה מתפלל, תוקע בשופר. אחר כך גם אומרים סליחות, מצטערים, מבקשים, מתכוננים לרגע השיא הזה שאתה הגעת לשיא. ובשיא הזה עושים לך דין. זאת אומרת, בזמן הכי טוב שלך. חוץ מזה גם מבחינה רוחנית, הרי... זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בראש השנה, אז אותה סיבה שגרמה לו להיות, לרצות לברוא את האדם, גם הסיבה הזאת חוזרת על עצמה, שיהיה מקום לאדם בעולם. השותפות שלך מגיעה לפה. אז דברים הללו, אתה נמצא בשיא, ואז השם גוזר עליך הגזירות הכי טובות שיכולות להיות. שמתאים לך, מה זה גזירות טובות? זה שאתה תזכה בטוטו, זה לא גזירות טובות. להפך, זה יכול להיות רע לך, זה יפגע בך, זה יקלקל לך את החיים, זה שאתה תהיה מיליונר. גזירות הכי טובות, כוונה היא משהו שהוא הכי מתאים לך לעשות תיקון, שינוי, לבצע אותה משימה שלמענה באת לעולם, שבשביל זה נולדת. זאת הכוונה, גזירות טובות לך. כיוון, אבל אתה גם הגעת לזה, עבדת על זה, תיארת את עצמך, התעלית, ואז מה שהכי מתאים לך זה זה. זה שאתה אכן שם תזכה לזה, לזה, זה, כלים כאלה וכאלה. זה מה שצריך להתרחש איתך באידיאל, מה שהכי טוב שלו. ועכשיו, אם אדם ממשיך לחיות ככה, אז זה אכן יתרחש, מה שקבעו. אבל אם הוא פתאום אחרי ראש השנה, יום כיפור, נגמר הסיפור, הוא אומר, זהו, סוף, נחתם כבר, גמרנו, אני כבר לא צריך. תודה רבה, תודה רבה לכל אנשי הצוות. זהו, כבר עכשיו אצלי זה נמצא. אז בשביל זה בא רבי נתן, סליחה, רבי יוסי, ואומר, לא, זה דין ממשיך. כל השנה. אז מה המשמעות של נחתם, אם יש דין אחר כך? נחתם כוונה שבמסגרת הדין הזה, היא, בשיא שלך, כן התקיים אליך או לא התקיים אליך הדבר הזה. רבי נתן ורבי יוסי, כן, ביחד בעצם. זאת אומרת, זה לא, בראש השנה, הכל פתוח, הכל אפשרי. ביום שזה אמור לקרוא לך, כל יום וכל רגע, זה בהתאם למה שנגזר בראש השנה. ואז, אם נגיד, חס וחלילה נגזר על מישהו שהוא יהיה חולה, לא עלינו, אבל הוא חזר בתשובה והשתנה, אז כיוון שהוא השתנה, אז באותו יום שהיה אמור לקבל מחלה, הוא יקבל שפעת, במקום משהו יותר קשה. או נוזלת, זה סתם, הצטנן. זאת אומרת, זה בהתאם לזה. ככה מסביר, מה שעכשיו אמרתי לכם, זה מסביר בן איש חי, מקור 6א, תסתכלו. דוודאי רבי יוסי מודה שאדם נידון בראש השנה, זאת אומרת, אין איזה מחלוקת תנאים שאין ראש השנה. יש, הוא מודה בזה. עם כל העולם, גם אדם נידון, על כל מעשיו שעשה בכל שנה. ועל פי מעשיו נגזר עליו על כל שנה הבא, מתחילתה ועד סופה. הן לטוב, הן להפך. אך סבירה לי, דאדם דווקא נידון לבדו בכל יום על מה שנגזר עליו בראש השנה בשביל אותו היום. שאם נגזר עליו טובה והוא עשה מעשים רעים שאינו ראוי לאותה טובה, תשתנה אותה הפסיקה של הטובה שפסקו לו בראש השנה בעבור אותו היום. וכן להפך, אם נגזר עליו רע, בעזרת השם שלו, כן, באותו היום, והוא עושה מעשים טובים בו ביום, נדחה ממנו גזירה הרע, ותשתנה, ועל דרך זה נידון אדם בכל יום ויום. דיינו, על הפסקה שפסקו לו בראש שנה, על הפסיקה, כן, שפסקו לו בראש שנה וכו'. זה בעצם מה שקורה בראש השנה. אנחנו נגזרים, מה שנקבע לנו זה תוכנית עבודה. זה בעצם מה שקורה. אז מכאן מסקנה כבר ברורה, אתם בעצמכם כבר מבינים מה המסקנה. שכשכתוב נכתבים ונחתמים, בלי להגיד מי כותב, בגמרא שלנו, מה שקראנו שם רבי קורספדאי בשם רבי יוחנן, אז על מי מדובר פה, מי כותב את האדם? הוא עצמו כותב את עצמו. אדם חותם וכותב, כי הקדוש ברוך הוא לא גוזר עליו סתם, ככה כי למה. לא. בהתאם למה שאתה, אם בהתאם למה שאתה, אז אתה חוטף לעצמך. אומר את זה אדמור מסלונים, אצלכם במקור 7, ועל ידי זה שהם בוחרים בחיים וטוב, כותבים הם בעצמם, אותם, בספרן של צדיקים גמורים, ונכתבים לאלתר, לחיים טובים. וכמו כן, חס וחלילה, להפך. כך גם רב צדוק הכהן מלובלין, 7א. זה ידוע שהספר של צדיקים ושל רשעים ושל בינוניים הוא לב האדם עצמו. כששובר ליבו ועושה תשובה ונשבר ליבו בקרבו, הרי נקרא ספר של גזר הדין. את מבינים, זאת טעות גדולה. אתה יושב בבית הכנסת ואומר, אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דיננו. אבל אתה נשאר מה שאתה. אז למה שרוע גזר דיננו ייגזר? צריך להגיד, אבינו מלכנו, אנחנו מתחייבים, אני מתחייב ללמוד אהבת ישראל, עזרה לבני אדם, אני מתחייב להיות אדם יותר טוב. כך אתה גוזר רוע גזר דינך. לא שאבינו מלכנו יגזור לך את זה. וכך גם אומר שפת אמת, מקור 7ב. במעשה אדם עושים רישומות בנפש ורוח ונשמה. וזהו עיקר הפירוש וכל מעשיך בספר נכתבים. כמו שכתוב, צדיק זכויותיו חוקקין על עצמותיו. זה נטבע, זה נצרב אצלך. בעוצמותיו. זה ביטוי כזה, חוקקין על עצמותיו. יש ביטוי כזה באנגלית, שזה לעשות את המין engraved on his bones, תרגום, engraved. זאת מה זה engraved? חרוט, כן? לחרוט בעצמות שלך. engraved in his bones, תרגום של זה, אני פשוט למדתי את השיעור הזה באנגלית, אז הביטוי הזה, engraved in my heart, ואצלי זה כאילו נחרט לך בעצמות שלך, מה שאתה עושה. זה מה שאומר שפת אמת. תראים, זה גם, כשאתה לא מבין את זה, אז יוצא קצת גם מגוחך אפילו, אם אתה לא מבין את העומק של דברים הללו. כמו ששאל אותי, אני לא זוכר, או בן או בת שלי, קטנים כשהיו, שאלו אותי, יש להם שם ספרים בשמיים? אין להם ציוד דיגיטלי? כאילו, מה ספרים? מה הספר הזה? מה זה ספר? ברור שאין שם שום ספר. אז זה מה שאומרים פה. אומר מהר"ל, מקור 7ג, וספר הזה הוא אדם עצמו שבו ירשמו חובותיו וזכויותיו. וגם יבץ שואל את הממש, ומהו הספר הזה? 7ד, כן? נפשו של אדם. אז כשאנחנו מאחלים אחד לשני כתיבה וחתימה טובה, בזמנים הללו זה מקובל להגיד כתיבה וחתימה טובה, נכון? מה בדרך כלל, מה צריך לכוון? זה לא שאתה תקבל משהו שלא מגיע לך. כתיבה וחתימה טובה, שיסדרו לך בשמיים משהו. כתיבה וחתימה טובה. לא זאת הכוונה, כתיבה וחתימה טובה זה אומרים לך, אתה תכתוב ותכתוב בחתימה טובה לעצמך. לכן אני מאחל לכולם, מברך את כולנו, שאנחנו תכתבו ותחתמו בספר תמימים וצדיקים לאלתר, כן יהיה רצון ונאמר אמן.